אנחנו דיברנו על זה שמחלת הגאווה כל התחילה יותר מאנשים, והסברנו שזה לא בגלל שאנשים יש יותר נטייה לגאווה של גברים, אלא מצד של הגברים יש יותר אפשרות תיקון מצד המציאות. כשנפגשים במעווה המציאות, אז אם יש משהו, המציאות מיישרת אותך. היא לא מנפצת לך את בועת הדמיון. גאווה זה בועת דמיון, שאני שלם, שאין לי מה לקבל. פתאום אתה פוגש את המציאות, אתה נפגש עם החסרונות, וזה לא הולך. אז יש אפשרות להיות מתוקנים. מצד המציאות, ושאנשים שפחות פוגשות את מעווה המציאות, יש להם פחות את האפשרות תיקון הזאת. בסדר? זה דיברנו פעם אחרונה, אני רואה איזה שאלה בסוף, לא זוכר אבל. מה שאלתם, נקרא את המשפט כאן, אתם רואים, אבל הנשים שהן היסוד הנפעל בחברה, יש להם את זה?
איזה עמוד?
עמוד 89, תחילת שליש תחתון. אבל אנשים שהם על יסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, בפרט סבלית ומוסרית רחבה, לא עליהם תחול בתור עיקר. וכל כבודה בת מלך פנימה, לה אין מקום חיצוני שיגנה לפניה עיוורון הגאווה כשהוא משתרש. בסדר? יאללה, ממשיכים הלאה. כמובן שזה לא נשאר אצלהם, זה אחרי זה אנחנו עוקבים עכשיו אחרי שורשי המחלות, מאיפה הם התחילו ולאן הגיעו. אחר כך זה פסע בכל החברה, אבל מזה זה התחיל. ממשיך הרע, וההשרשה הטבעית הזאת היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת, שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. זאת אומרת, רב, אם אנחנו עכשיו מנסים לנתח את התרבות, דיברנו על נשים, מזה זה עובר לגברים, עכשיו רב עוסק בילדים, בדור הבא, איפה זה נמצא. אז בדור הבא זה כבר מצב הרבה הרבה יותר מסובך. כי... מה?
מה בדיוק
שנשרש
בדורות
הבאים? עוד פעם, מה השאלה?
מה הדבר שעובר?
מחלת הגאווה, דיברנו. בסדר, החיצוניות. זאת אומרת, בדור הבא זה כבר הרבה יותר מסובך, כי אצל ההורים שקיבלו חינוך יותר בריא, ועכשיו הושפעו או השפיעו, אז אדם כל הזמן מושפע, נכון, הוא משפיע. אבל יש הבדל גדול בין אם הוא קנה חינוך טוב, ואחר כך נהיה מושפע, לבין מה שהוא גדל עליו, שהוא קטן. הילד, כשהדברים נכנסים לו מגיל צעיר מאוד, עם הינקות, זה מגיע לעומק אחר. כשילד מקבל אהבה וטוב מהאימא, מההורים, מגיל מאוד קטן, אז יש לזה נכס אדיר. נכנס במקומות, ממש מעצב את האישיות שלו. זה נהיה חלק מהטבע שלו. ולמה אצל הילד זה יותר חזק? משתי סיבות. א', הילד הוא חלק. וככל שהוא יותר חלק, אז הוא יותר פתוח לקבל את ההשפעות. יש לו פחות חסמים. וממילא הדברים נכנסים לסוף יותר עמוק מבחינתו, הוא יותר פתוח בנפש, בשכל, מלא בנפש. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, שזה לא רק הסברות, זה לא דברים ששמעו, אתה שומע דברים בחוץ ואתה מושפע מהם. ובין האימא לילד יש תקשורת רגשית כל הזמן, וממילא זה נכנס לו בדם. ולכן, אם זה דברים טובים, ברוך השם שהוא קיבל, אז זה נכס אדיר אחר כך לכל החיים. לביטחון שלו ולאהבה שלו את עצמו, לאהבה שלו את האחרים, יש לזה המון המון השלכות. בבריאות הזאת שנבנית מהגיל הקטן. ומלא גם במקרה שלנו, כשאנחנו מדברים על המחלה, והיא, אמרנו אצל האמא ואבא, אז פתח בגיל יותר מאוחר. אבל כשהם חיים בצורה כזאת וככה מגדלים את הילדים שלהם מגיל קטן מאוד, אז הילד לא פוגש דבר אחר, הוא לא מכיר דבר אחר. אבל לא רק שהוא לא מכיר, אלא באמת זה הם יוצרים לו כמעט טבע, זה הטבע שלו, נהיה כזה. טבע מאוד חיצוני, קרייריסטי. הוא לא יודע להגיד מה זה קריירה, אבל זה, ככה הוא נבנה. הוא נבנה בצורה כזאת, ואני אגיד, תמיד אתחיל מהצד החיובי. אם בבית, הדבר החשוב זה אהבת הטוב וחינוך הילדים והשקעה בהם, ויש גם חוץ שצריך להתעסק איתו, אבל קודם כל כל הכוחות מרוכזים פנימה, בטוב שפנימה, אז זה מה שהילד מוקרן. ועל זה הוא גדל, וככה הוא רוצה להיות, וכל מה שהטוב שהוא קיבל, ככה הוא רוצה להיות טוב כזה, ולהעניק טוב כזה. אבל אם אני אקח את מקרה יותר קיצוני, אם ההורים מאוד קרייריסטים, והכל נמצא בחוץ, וההצלחות הגדולות זה רק החוץ, ואז בסדר, דואגים לבייביסיטר לילד, ולא נכנס לפרטים כאלה, יותר יחס ועיקרון. והילד לא, הוא קולט, הוא משודר שהמרכז זה לא הוא, אלא הצלחה של החוץ. אולי לפעמים אפילו הוא גם מפריע להצלחה שבחוץ. מזה הוא משודר כל הזמן, אז ממילא הוא מוקרן שההצלחה היא בחוץ, זה לא הוא. וזה מתפתח טבע אחר לגמרי, מאוד חיצוני, מאוד... אז פה אומר הרב שלמצב כזה, לחינוך כזה, יהיה מאוד מסובך, כבר יהיה קשה מאוד לתקן את זה בהכרות אחרות, בלימוד של משהו אחר. לא צריך לבנות טבע אחר, טבע מול טבע. ולא, אצל ההורים היה צריך להחזיר אותם לטבע שלהם. אבל פה זה כבר נבנה טבע מחתכי, לכן הדור השני תמיד יהיה הרבה יותר מסובך. בסדר? אני אקרא את המשפטים של הרב. אחרי זה השרשה טבעית, והשרשה הטבעית הזאת, היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת. כבר רבנו הרבה יותר מאשר האמא. שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. בסדר? זה בפשט, זה החשבון הפשוט. עוד פעם, זה לא... יש לכל אחד בחירה חופשית, זה סייעתא דשמיא, כל אחד, זה לא נגזר עלינו שאיך שגדלנו אז ככה בדיוק נהיה ואפשר לעשות מהפכים. אבל אנחנו מנסים להבין את המבנה, בסדר? שיש הבדל בין איך ההורים קיבלו את המחלה הזאת ונהיו כאלה חיצוניים יותר, לבין איך הם גידלו בית כזה, ואז הדור השני זה כבר משהו אחר. בסדר? זו השרשה טבעית. בסדר? ממשיך הרב, ואז... כבר דיברנו על מחלת הגאווה הזאת אצל האמא והאבא ואצל הילדים, כבר התרבות כבר מלאה בזה, ואז יסתם אותו החלון של האורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. כי רק מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות, באור העליון. שמזה נובעים כל סדרי החיים מתוקנים. כי אומר הרב, השלכה, המשך ישיר של הדבר הזה, של המחלת הגאווה, של הרגשת השלמות, שבעצם אני אשלם לא רק ביחס לחברים שלי, ביחס ל... אלא אני אשלם ביחס להכל. איזה חוסר פתיחות, איזה אטימות כזאת, גם ביחס לקדוש ברוך הוא, נכון? יסגר חלון האורה, בגלל שבתודעת חיים שלי אין מה להוסיף לי. אני כבר מסודר ושלם. אין שום פתח, שנייה רגע, אין שום פתח ממילא גם ביחס לאלוקים אני כזה. אבל זה אומר שהבן אדם הזה לא מאמין? לא, יכול להיות שהוא מאוד מאמין. אז איפה הקדוש ברוך הוא? לא הקדוש ברוך הוא, זה משהו מבחוץ לי. משהו מבחוץ לי, מישהו כזה מאוד למעלה, מאוד זה, מה הוא חושב עליו כל מיני. אבל הוא לא חלק מה... אני לא חלק מההופעה שלו, אני לא מתגדל על ידו. מישהו מבחוץ, כי אני כבר שלם. אני לא נותן לאף אחד להיכנס ולהיות חלק מההשלמה שלי. בסדר? אין לי שום פתיחות ביחס גם לאלוקים. זה החידוש שיש פה בפסקה. מה רצית להגיד?
לא, לשאול אם אורה זה תורה.
לא, פה לא, זה לא הכוונה. סתם חלון, הכוונה של האור. בסדר, כמו במשל, אדם שיש לו בית אטום, הוא לא נותן לאור להיכנס. בסדר, אז גם פה, הוא אותם את עצמו, הוא לא נותן לאור האלוקי בכלל לחדור אליו. ממעל, זה קווים מקבילים, שום דבר לא... זה לא משהו באדם הזה, הוא לא קורא בשם השם, הוא לא מתפלל, הוא מתפלל, אבל מה הוא רוצה בתפילה? אלוקים, שם את אלוקים בצורה מאוד חיצונית. אין שום שייכות, אין שום חיבור, אין שום יכולת הפריה ויכולת קבלה, יכולת קבלה. אין מה לקבל, הבן אדם הזה הוא סגור, אטום, סגר את הכל. זה מילה מיטת הנבש, להשלכה לא רק חברתית, אלא גם איזה... בסדר? אתם שקטות היום, אין שאלות וזה הכל טוב, אנחנו משקטים. קדימה. עכשיו, טוב, עכשיו, ומילא, מה שיוצא, מתחזקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה שאין להם דבק פנימי. על ידי הגאווה הנוראה, המנסים בשב, את כל אחד בפני עצמו, כן, הגאווה הזאת היא מנסית, מרימה את האדם, שכל אחד בפני עצמו, עולם מלא ושלם. באין חיסרון המראה צורך להיות מתחבר עם רעהו. נכון, הגאווה יוצרת טיפוס שלם בעיני עצמו, שלם וסגור. ממילא גם, אין לו קשר לחברה. הוא יכול להיות הרבה חברים, אבל בנבד בו מצריך אותם, לא דיברנו קצת על זה, נכון? לא מצריך אותם, ממילא, אין מקום לחברה, כי היא מתפוררת, הכל מתרסק פה, זה חורבן הבית, לכן אין פה יותר חברה באמת מבחינתו. כי אין חיסרון, אז אין את הצימאון, אין את הדבק הפנימי הזה. והשרשה, ופה מסיים הרב את הפסקה, והשרשה הזו, הרעה, באה על ידי הבנות שלא מהלכות בקומה זקופה, אז אמרנו מזה, מזה הכל התחיל. בסדר? טוב, אז זה פסקה ראשונה. עכשיו, כל פסקה פה היא יותר תעמיק את מחלת הגאווה ואת הגורות שלה, וככה כל פעם אנחנו יותר ננסה להבין.
הרב, נצטרך לחזור לשיעור של הרב, כאילו זה שהבנות, בעצם הם לא יכולו כאילו להיפטר מדי לגאווה, אבל באמת הבנים, גרים שהם יצאו, לא היה להם בכלל מתגאווה, שתהיה יותר קל. כאילו, למה בסוף כתובה את הבנות השורה? כי הוא
עושה באמת, אגב, אמרנו שהרעה אותי את הבנות,
כן.
לא, אמרנו, היא לא נשארה, היא עברה לכל החברה, עברה גם לדור הבא, בסדר, אמרנו, מה זה התחיל? ואמרנו, עיקרון.
אמרנו שהבנים בעצם הם
יכולים,
כאילו, יש
להם בחוץ, אז הם פחות. אז אמרנו, החוץ, יש בו צד כזה שמיישר, שככה הופך את המציאות ליותר ריאלית, ולא דמיונית, כי גאווה זה בועה של דמיון, שאני באמת כזה שלם, מה כזה שלם? ברור שלך חסון.
כל
אחד... אני אוסיף עוד משהו מה שאת אומרת, זה לא דרך היחידה לתיקון המציאות. איך אנחנו מתקים את עצמנו? לומדים, לומדים תורה, לומדים מוסר, עובדים על עצמנו, נכון? זה לא דרך היחידה. ובזה כולם שייכים לכיוון הזה. רק אמרנו, יש יתרון אחד של הגברים על האנשים מבחינת הפגישה עם המציאות שיותר מיישר. מה שאלת את זה? מה ש...
לא,
שבסופו
כתוב באמת
שזה
על ידי הבנות, כאילו, למה...
זה התחיל, אמרנו, זה יותר התחיל שם, כי שם לא היה את המציאות שככה יותר מיישרת, ואחרי זה עבר לכל ה... כל החברה בסוף הייתה כזאת. זה לא ש... בסדר? בסדר, סיימת הפסקה, אמרתי, יש כל פסקה ככה מוסיפה עוד זה.
רגע, אז כאילו מה שעבר שעבר זה לא רלוונטי למה ש... למצב היום, כאילו, רק משם התחילה גאווה?
כן.
שזה לא מדבר על היום.
מה זאת אומרת, אני מדבר על היום?
כאילו, על ההבדל הזה בין
ה... שנייה, אחת רגע. אני אומר, כל הפסקאות האלה, שמנתחות את התרבות שהייתה ערב החורבן, ממה שהיה אז. אנחנו יודעים את זה היום, כי זה אותן נפשות, וזה אותן תנועות שהיו אז, הן גם מאוד היום. ולכן הדברים האלה הם רלוונטיים, זה תורה, תורה זה נצח, זה כל הזמן. זה אותן נפשות, אותן עקרונות, אותן נפילות, אותן התקדמויות, אותה... בסדר? זה המחבר הזה. כמו רק אמרנו שזה ודאי שזה רק התחיל יותר מהאנשים, כמו שהנביא אומר. אבל כמובן שאחר כך זה עבר להכל. בסדר? טוב. אולי רציתי עוד קצת השלכות. לפני שאנחנו נגיע להתחיל את הפסקה הבאה, נתלבט עד כמה להרחיב את זה. נגיד, השלכה, כתוב על שכשאדם הוא, יש עניין תוכחה. זה מצווה תוכחה. מצווה מאוד לא מסובכת. מאוד לא מסובכת. לא יודעים איך לעשות אותה, אז עדיף, לא עושים אותה. הרבה פעמים מביאה הרבה יותר נזקים מאשר, מאשר תועלת. והרבה פעמים, המוכיח או תנועת התוכחה היא נובעת מאיזה גאווה. תוכחה אמיתית מטרתה הטבה, נכון? אני קודם כל מוכיח את עצמי, ומתוך אהבה שלי מאוד מאוד לחבר שלי אני גם יכול להאיר את עיניו באיזה נקודה, אמרנו מצווה מאוד מסובכת, נכון? המטרה של האמת זה לעשות טוב, אבל הרבה פעמים זה בא במידות לא נקיות, לרוב הפעמים זה ככה, ולכן זה לא בא דווקא מרצון לעשות טוב ומתוך אהבה גדולה ונקיות גדולה של האדם, אלא זה בא מתוך איזו התנשאות, מתוך הרגשה שאני מאוד שלם, וממילא כולם, אני מפתח מאוד מבט ביקורתי, נקרא לזה. אחד ההשלכות של מבט של גאווה זה שהאדם מפתח מאוד מאוד מבט ביקורתי. ולמה? איך זה מגיע? כי אם אני מאוד שלם, אז קודם כל הביקורת לא מופנית אליי, כי אני בסדר, אני שלם. ואז אני כל הזמן רק מצליח במוחיות רבה לראות רק את החסרונות. אני מלא במבט שכל הזמן יודע לנתח כל אחד מהבעיות שיש לו. מבט כזה של תוכחה. מעמד נפש שמתוכו אני כל הזמן ביקורתי. יכול להיות שאני אצילי ואני לא אגיד כל מילה, אבל אם רק יסתכלו פנימה, אז אני מפוצץ בביקורת ורוע עין. והפוך, ענווה היא יוצרת עין טובה, לא ביקורתית. אני אגיד ככה, שבמצב המתוקן יותר, אדם מרוכז, צריך להיות מרוכז הרבה יותר בעצמו, בהתקדמות שלו, הרבה יותר מאשר באחרים. כי הענב מרגיש חסר, הוא באמת חסר. ואז הוא כל הזמן רוצה להשלים את החיסרון הזה, נכון? אז הוא כל הזמן מתקדמות. ואז הוא עסוק מאוד מאוד בהתקדמות שלו, ומילא האחרים הוא לא, מה זה מעניין אותי החיסרון של השני? איך זה קשור אליי? למה זה מפריע לי? למה בגלל זה הוא לא בסדר? תעסק עם העניינים שלך. איפה הוא נמצא? הוא נמצא כל הזמן בהתקדמות שלו, בתוך עצמו. זאת אומרת, גם הביקורת שאומר היא מאוד נכונה, אבל למה זה מעניין אותך כל כך? למה אתה כל כך עסוק בזה? אז מיד יבוא התירוץ, לא, אני רוצה לעשות לו טוב. התירוץ בדרך כלל דחוק ובדרך כלל לא נכון. אם באמת זה מצב כזה ככה, בסדר? אז הצהרה להכיר מצוות הוכחה, איך עושים אותה? לא פשוטה בכלל, גם לאנשים הכי קרובים אליך. אבל אדם שבאמת הוא מכיר את החיסרון, אז הוא, המציאות הכי מעניינת אותו זה איך הוא מתקדם כל הזמן. למה אתה מתעסק עם הרוע של אנשים אחרים? איך זה קשור אליך? למה זה מפריע לך כל כך? אם זה מפריע לך כל כך, צריך לבדוק טוב. זה בדרך כלל אתה בבעיה. של ביקורתיות, של כל הזמן לראות את הרוע אצל אחרים. טוב, אנחנו עוד נדבר קצת עוד על דברים. כן.
לפעמים זה באמת משפיע, כאילו...
מה?
עם חברה, נגיד, יש איזה משהו ממש... קשה לי להתמודד איתו, אז זה לא נראה לי שזה צריך להגיע למקום שאני...
לא אמרתי תמיד, הייתי עושה חלוקה כזאת בין משהו שהוא נוגע לי לבין משהו שלא נוגע לי. אם זה אני יושב, נמצא עם מישהו, גר עם מישהו בחדר והוא מפוזר מאוד מאוד ואני עם יקה כזה מסודר, אז יהיה להם קצת קשה. בסדר. אז תחליטו, אתם מסוגלים ביחד ויגיע לדברים הטובים תלמדו אחד לשני או לא. זה לא קשור לביקורתיות, זה סתם, אני כזה, הוא כזה, אתה צריך להסתדר. אבל יש דברים שבכלל לא קשורים אליך. זה לא פוגע בי, זה לא נוגע לי, מה זה קשור אליך? מפריע לי מאוד שהוא מתפלל בקול. אתה נגיד שאתה רחוק ממנו, בסדר? אתה לא מפריע לך לתפילה שלך. מה מפריע לך? הוא לומד יותר מדי, מה אכפת לך? מה זה קשור אליך? זה הרבה פעמים, זה קשור אליך כי אתה מאוד מאוד ביקורתי. אתה ביקורתי מאוד, בגלל שאתה אבל בגאווה יכול להיות עוד סיבות. בסדר? אז זה אני דבר, זו החלוקה מאוד ברורה.
אבל לפעמים זה יכול לנבוע מחיסרון שלך, כאילו אתה אומר, וואי, הוא ככה, כאילו, מכינה, נגיד.
יכול להיות גם, נכון, נכון. מכינה זה גם קצת קשור לאותה משפחה, נכון? בסדר? זאת אומרת, אולי נגיד רק שנייה אחת, משפט אחד על זה, כשאדם נמצא לביקורת, אפילו הוא לא אומר כלום, בסדר? הוא צדיק, הוא לא סותם את הפה, אבל בפנים. הוא כל הזמן ביקורת, הרבה פעם שהיא לא עניינית. אז טוב מאוד מאוד לעשות בדיקה, זה עם עצמי. איפה זה בא? למה זה ככה? ובטח לא רק לעטוף את זה בשיא הצדיקות ובשיא הגדלות שלי. לבדוק טוב. הרבה פעמים זה נובע למידות לא משהו.
אבל זה משהו לא מתחילה. כאילו, אתה לא
בוחר
כל הזמן לראות
את
זה,
אם
מישהו
ככה גדל
שם לב
לדברים
האלה, אז
ברור
שהוא יחזה את זה
מבחוץ,
הוא לא רוצה את זה, אבל זה
משהו
שהוא לא בוחר,
כאילו. טוב, זה קודם כל קשור לכל עבודת המידות. יכול להיות שבאדם גדל במקום כזה, עם נטייה לכעס. זה בחירה. הנתון שאיפה שאני נמצא הוא לא בחירי, אבל הנתון מהשלב הבא הוא מאוד בחירי. נכון? ממחר מה אני אהיה? זה בדרך כלל לא ממחר, זה לוקח יותר זמן. זה לא איזה רק לשנות איזה מעשה. אז זה די בחירי, נכון? עכשיו זה כן נוגע על זה. אני לא אומר רק מה אדם רואה. יש גם כישרון לראות דברים. אבל מה מפריע לו בעיקר? מה מציק לך את זה? אז בעיקר אל תשים שם את ה... כאילו תחת הצדיקות. לא מספיק, מכוונים פה בתפילה, זה מאוד מאוד מפריע. מה זה מעניין אותך לך? מה זה קשור לך? תעבוד על הכוונה בתפילה שלך. מה זה ככה מה אתך שאחרים אחרים בתפילה? ועל פי רוב זה לא קשור, זה לא הבעיה האמיתי שלך. יש לך בעיה אחרת. כן. כמה עניינים פה? קודם כל יש מה עושים בפועל ומה עושים בפועל, ברור שרק דרך הטוב. זה פשוט שזה הדרך. נכון. אף אחד לא רוצה לשמוע אותך דברים אחרים. שיגיע מישהו באוטובוס, תגיד לו, תשמע, אתה יש לך בעיה כזאת וכזאת. אני מכיר אותך, מי שאל אותך, זה לא קשור, נכון? זה ממש לא... אבל עוד לפני מה עושים, והמבט, בסדר? מה המבט צריך להיות? מבט בגדול, צריך להיות מאוד, לחפש את הטוב, לראות את הטוב, לראות את הגודל. אני צריך להתעניין יותר בעיקר בעולם שלי, לתקן אותו. גם אצלי, לראות את הטוב, לראות מה חסר. אבל מי שלא קשור, אלא מי שבחוץ, אז ודאי כמה שיותר להיות מרוכז, ואתה לנסות ללמוד מאוד את הדברים הטובים, צריך לראות את הכל. אם הוא היה לומד תורה כמו שאני לומד, הוא היה אולי יותר מטרף, הוא... גדל בחברה כזאת וכזאת שזה בכלל לא מצופה והוא כזה ככה. כן, זה המבט שצריך להיות, לראות כמה שיותר, לחפש את זה ולגדול דרך זה וככה לראות וככה זה מפתח גם את האהבה ואת הערכה. יש עוד דבר, צריך להיזהר שאם זה משהו יותר רלוונטי לגבי, להיזהר אם יש פה משהו רע, זה לא ללמוד מזה. זה נושא אחר, נכון? אני, יש איזו תופעה מסוימת, אני צריך להיזהר. מכיר אותה טוב, אם יש לה בעיות, אז אני רוצה להיזהר ממנה ולא לקבל ממנה. בסדר? זה לא מתכוון? בין תופעה, בין מציאות, לבין בן אדם. לא, שנייה אחת. מי אני שאני אגיד לעצמי, אני בטח שאני, מה זאת אומרת, לעצמי בטח שאני יכול להגיד. מי אחר יגיד לי אם לא אני? לעצמי, אני יכול להגיד, אני לא מושלם, אבל אני רוצה להיות מושלם, אחרי אני לא רוצה את התופעה הזאת, לא, אני רוצה לראות איך אני לא... איך אני לא מושפע ממנה לרעה, איך אני לא מקבל אותה. פוק, זה חלק מההתקדמות שלי, נכון? האדם צריך להכיר את הרע ולדעת מה טוב. אי אפשר, וכל דבר זה כך, צריך, הוא צריך לדעת מה טוב, מה רע. מקרב את הטוב ומתרחק מהרע. זה בנוגע לעצמי. אני מגיע לבן אדם אחר, מה הוא, מה העניין שלו, ואיך להסתכל עליו. אז ברור שננסות לראות רק את הטוב, לחפש את זה, זו הערה נכונה. טוב, נמשיך לפסקה הבאה. יש עוד משהו רציתי להגיד. טוב. פסקה הבאה, היא ממשיכה. אנחנו נראה, החלק הראשון שלה ככה קצת יותר מסכם את הפסקה הקודמת ומוסיף עוד קומה. אז בואו נראה אבל את הגמרא עצמה למעלה. הפסוק אומר ככה, ותלכנה נטויות גרון. נכון, מקודם זה היה קומה זקופה, גב זקוף, עכשיו נטויות גרון זה גם הראש קצת כלפי מעלה, נכון? פשט. אומרים חז"ל, מה זה נטויות גרון? בפועל שהיו מהלכות עקב בצד גודל. בסדר? עוד פעם, אנחנו צריכים להבין מה המחלה בזה, ללכת לעקב בצד גודל, איפה, איזה בעיה יש בזה.
נטויות גרון.
מה?
למה נטויות גרון? כאילו, איך זה
פירושים? תורה שבכתב זה נטויות גרון, תורה שבעל פה מעקבות, מלכות עקב בצד גודל. מה זה מלכות עקב? מה הבעיה שמלכות עקב בצד גודל? בואו נראה רגע את רש"י קודם כל. למרות רש"י שם בעמוד 90 בצד שמאל. ותלכנה נטויות גרון שהיו הולכות עקב בצד גודל. למה? רגע שנייה, אתם לפני השם רש"י. מה הבעיה בזה עקב בצד גודל? מה אתם אומרות? איזה בעיה יש בזה? בכלל, איזה בעיה מידותית, איזה בעיה רוחנית, קשור לגאווה. מה, מה? זאת אומרת, לעשות, לא לחיות את האני עצמי, ולחיות את החוץ ולנסות למשוך אותו. זה יפה. כיוונת לדברי רש"י, אני חושב, תראו, למעט בהילוכן, שיהיו מסתכלים בה, והיא שוהה בפסיעותיה, ודרך נוטים גרון ללך בנחת לפי שאינו רואה לרגליו. אז רש"י מסביר, מה הקשר בין למשוך תשומת לב לעקב בצד גודל? עקב בצד גודל זה הליכה איטית, נכון? מטרת ההליכה איטית שיוכלו להסתכל עליי, ואיך זה קשור לנטוי גרון, שנטוי גרון הולך קצת עם הראש למעלה, הוא צריך לאט, נכון? אז זה... אז בעברית, לפי רש"י יוצא דבר כזה. עוד תופעה, נראה מה זה עוד, בסדר? אבל פתאום... אנחנו רואים שאנשים מתחילים לאט לאט. עקב בצד גודל. זו התופעה שקורית בחוץ. ובתופעה הנפשית מה קרה? אנשים רוצים יותר למשוך תשומת לב, יותר צריכים איזו הערכה מהחוץ. מופנים קצת יותר החוצה. מה? כי נטוי גרון זה אחד שירח עם הראש למעלה, הוא צריך יותר לאט. בסדר? מבחינת התופעה הנפשית שעכשיו קורה פה, פתאום אנשים מאוד, מקודם פחות היו צריכים את החוץ, ועכשיו יותר צריכים את החוץ, נכון? ככה רש"י. הרב קוק הולך קצת בהסבר אחר. נראה את זה לפנים ואתם תגידו מה אתם מבינים, תוכלו להסביר מה זה עקב בצד גודל. טוב. אז בחלק הראשון של הפסקה הוא קודם כל חוזר קצת על בעיית הגאווה של הפסקה הקודמת, ועכשיו ואז הוא מוסיף את הבעיה הבאה. יש אשר תסבב הגאווה, בפסקה כפחתנית, את כל הקומה של האדם, עד שתעבר כל כך את עיניו, נכון, דיברנו על זה שגאווה זה להיות עיוור, זה לא לראות. פיזית אתה רואה, אבל אתה נמצא בתוך בועת דמיון שאתה... רואה קצת מה שאתה רוצה, אתה לא רואה, באמת אתה לא רואה הרבה דברים שקורים. כי אתה בדמיון שלך. יש לעבר כל כך את עיניו עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו. בכל מקום בעצמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד עליון, דיינו חלק הגוף החומרי, שכל החושים והנטיות הגסות נסמכים עליו, וחלק העליון, הצד השכלי, שרק על ידי ההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופניים, בשביל כך נעשה האדם כולו שלם. טוב, זאת אומרת, הוא אומר ככה, מה שראינו בפסקה הקודמת, זה גאווה ביחס לחברים. פה אנחנו רוצים לדבר על גאווה ביחס לעצמי, אבל רגע נסביר את זה. בפסקה הקודמת אמרנו שהגאווה, העיוורון הזה, הוא לא רואה שום, הוא לא רואה בעצמו שום חיסרון שיגרום לו להתחבר לאיזה חבר אחר, כי אני יותר שלם. יחס לכולם פה, אני יותר שלם מכולם. אין לי מה להתחבר לאחר, זה מה שאני בפסקה הקודמת. אבל עדיין היה איזה בריאות בפסקה הקודמת שביני לבין עצמי. מה זאת אומרת? שבתוכי אני כן רואה חסרונות. לא, לא ביחס לחבר שלי, אני ביחס לב, אני, אין, אין לו מה להוסיף לי שום דבר. אבל בתוך עצמי אני כן מזהה חסרונות. ואז ממילא, בסדר, אני עדיין באיזה סוג של איזה התפתחות, שיש לי חיסרון ויש לי יתרון, ואני כל הזמן בתנועה כדי להשלים את החיסרון הזה. וכך אנחנו רוצים להגיד שגם בינו לבין עצמו, גם אצלו הוא לא רואה חיסרון, לא רק ביחס לאחרים, וביחס לעצמו הוא לא רואה חיסרון. זה מה שאנחנו רוצים להגיד בפסקה הזאת.
מה
השתנה
בין הפסקה הקודמת לפסקה הזאת?
פסקה הקודמת זה אין לי חיסרון, ואולי פחות חידדנו את זה שם.
כאילו,
עבר תהליך לאחור, כן? פסקה הקודמת זה הכל נהיה פה יותר גדולה. בפסקה הקודמת הוא הרגיש, הוא מבין שיש לו חסר. הוא מזהה, הוא בחשבון, במודעות עצמית, הוא מבין שיש לו חסרונות. אבל לא ביחס לאנשים אחרים, ביחס לאחרים אני יותר, אין לי מה ללמוד אף אחד אחר. כי אף אחד לא יכול להוסיף לי, כי אני יותר שלם מכולם. אבל באמת אני לא שלם באופן מוחלט.
אז ביחס
למה
הוא מדבר?
כן, לא הבנתי.
הוא משדר
בגיל,
הוא משדר
בגיל, הוא משדר בגיל. אני חושב שהוא לא רק משדר כאילו, הוא לא רק משדר. הוא באמת נמצא בדמיון הזה, אני אומר דמיון כי זה לא באמת. בדמיון שלו באמת אין לו מה לקבל מאף אחד אחר.
אבל
מה?
אמרנו מקודם שהוא מרגיש
שהוא חסר. מרגיש שחסר, אבל אין לי מה לקבל מאף אחד אחר.
כאילו, אני חסר, אבל אף אחד לא יכול לעזור.
אני יכול לעזור לעצמי.
כאילו, אומרת את זה, כאילו, אני כאילו, עכשיו, כאילו, אני מבין את המהות או אחרים, אני לא
יכולה לעזור
לי, אבל
אני מתקש למה
שיש לי,
ואף אחד לא יכול לדעת. הוא צריך לדעת, הוא באמת לא, אין לו מה להוסיף לי. זה יכול להיות מצב כזה, בוא ניקח מצב כזה, יכול להיות מצב כזה, שאולי מחנך, עכשיו זה לא נכון ולא הגיוני, אבל זה מחנך ירגיש שיש לו, נגיד יש לו, הוא שם למד ילדים כיתה א', אז הוא ירגיש שהוא כל כולו רק בא ללמד אותם, להם אין מה להוסיף לי. זה שטויות, זה לא נכון, יש להם המון מה להוסיף. בתמימות שלהם, ביושר שלהם, בבריאות שלהם, המון, אבל הוא יכול להיות כזה. בעיה כזאת שיכולה להיות מחנכים, שאני הרי התפקיש לחנך, אז כאילו בעצם אני היותר שלם. יש לי בעיות, אבל לא הם אלה שישלימו. בסדר? עוד פעם, זה לא נכון בעליל. בסדר?
כאן ראשונה גם החיסרון,
הוא
גם כאילו
היחס
לקדוש
ברוך
הוא שאין לו מקום
שלא בפסקה השנייה. טוב, פה אפשר, כי זה דבר שהוספתי, הוא אמר את זה תמיד גם בפסקה הקודמת. בסדר, זה הולך ומחריף. בסדר? ופה, כשנסיים אותו בפסקה, עוד נבין שבאמת הבן אדם הוא חי בסרט אמיתי.
שהוא
מלאכות. שכבר, כן, זה צריך להיות קצת עזוי בשביל זה. מה?
גם בתוך עצמו הוא לא כאילו,
כן, זה מה שנגיד בפסקה הזאת. בסדר, עד כדי כך שהוא צריך להיות קצת יצירתי כדי להבין שאין שום חיסרון, נכון? אני צריך קצת להיכנס לראש הזה. בסדר? אבל...
קיים?
מה? קיים? לא יודע, בוא נלמד ואז נחשוב, זה קיים. אולי יש דברים כאלה שגם אנחנו לפעמים מרגישים אותם. בוא נראה. בסדר, אז אני חוזר פעם לזה, רק ישו תסבב אגב את כל הקומה של האדם עד שתעבר כוח את עיניו, עד שלא ימצא בנפשו שום חיסרון ושום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו. זה פסקה ראשונה. מכל מקום, בעצמו, בפסקה הראשונה, עדיין יש איזה בריאות כזאת, ירגיש שיש פה צד שפל וצד עליון. דהיינו, חלק יש לו גוף חומרי. כל החושים, האינטיות הגסות נסמכים עליו, הוא מזהה בתוכו חסרונות וחומריות ואגואיזם, מזהה את הדברים האלה. ויש בו גם חלק עליון, שכלי, רוחני, יותר. אז הוא נמצא באיזה מאבק והתמודדות והדרכה כזאת כל הזמן, בין מה נכון להיות לבין מה אני עכשיו, וכל הזמן בתזוזה הזאת, ולנסות כל הזמן להניע את הכל לכיוון האמיתי יותר, והשלם יותר נכון, הוא כל הזמן ינסה לברר מה יותר נכון. בסדר? אדם הזה נמצא עדיין בתאריך של בריאות. שרק על ידי ההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופניים, בשביל כך נעשה האדם כולו שלם.
זה מדבר על האדם הקודם.
שמה?
זה מדבר על האדם הקודם.
כן. שעדיין יש את הבריאות הזאת שהאדם כל מזהה, מכיר את החסרונות שלו, ואיך זה שאתה מכיר חסרונות? אתה לא רק שאתה מזהה חסרונות כי אתה עכשיו נמצא בחברה, פתאום אתה רואה שמישהו יש לו יתרון. אלא אתה מרגיש. אתה... יש לך את מה שהשכל שלך אומר, מה שהאמת שלך אומרת, מה... ואתה עוד לא שם. וכנראה שאף פעם לא תהיה שם, נכון? כי תמיד יש לך מה עוד להתעלות ולהתקדם, אחרת היינו כמו מסיימים את תפקידנו, נכון? זה כנראה שגם בגיל 119, נכון? את כל הזמן, מה להתקדם? אשרנו. אז יש את השכל, יש את הראש, הראש כאילו הוא מדריך את האדם, הוא האמת, הוא מבטא את האמת של האדם, ויש את כוחות החיים, וכוחות החיים כל הזמן צריכים הדרכה מהאמת. אתה יודע שאני עכשיו נגיד לומד תורה, אז אני שם את הראש שלי, הוא עכשיו מנסה לברר מה האמת, וכל הזמן אני בלמידה כזאת של מה האמת, מה יותר נכון, מה יותר שלם, ואני כל הזמן מנסה להדריך את עצמי בתוך הדבר הזה, וזה זה המלחמה הזאת, זה הדרכה שהאדם כל הזמן, זה המסלול שהאדם כל הזמן נוסע בו, בסדר? זה מסלול הבריא שכל הזמן מנסה עוד יותר להשלים, להשלים. טוב, והנה הראש, שהוא מכוון אל השכל, כל מה שיש רעיון תוכני באדם, שגופו צריך להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו, זה דבר רגיוני? שהגוף צריך להיות מושפע מהנהגת השכל? דבר, צריך להיות הכי פשוט בעולם, כאילו, נכון? שיש לי כוחות חיים, הכוחות חיים זה משהו כזה, זה גולם, זה לא, כוחות חיים זה עוצמות, זה כישרון מה שקיבלת, זה מה אתה עושה איתם? איך אתה מנהל אותם, איך אתה מכוון אותם, האם הכוחות האלה הם פועלים לטובה, פועלים לרעה, הם מרימים את האדם, מורידים את האדם, נכון? ברור, צריך להיות חשבון כזה כל הזמן. גופו צריך להיות מושפע מהנהגת השכל ואחר אותו, אז אותה הנטייה בעצמה לא תיתן להתפתח באדם, הנטייה הלכת נטוי גרון בהרמת הראש. כן. בבריאות שנשארה בפסקה הקודמת, זה שאדם הוא לא הולך נטוי גרון. הולך קצת עם הראש טיפה. נורמלי, קצת יותר למטה, נכון? זאת אומרת, זה מבטא את זה, בשפת הגוף הזאת מבטא את זה, שיש קשר בין הראש לבין כוחות החיים. כוחות החיים מבינים שהראש תמיד נמצא למעלה, נכון? הוא המדריך, וכוחות החיים רוצים לשאוב ממנו, לשאול אותו מה נכון, ולאט לאט לזוז לכיוון שלו, נכון? וגם לפעמים זה יהיה מאוד קשה. לכן, האדם הרגיל הוא לא הולך ככה עם הראש למעלה. כי יש קשר בין הראש לבין כוחות החיים, וכוחות החיים כל הזמן רוצים את הראש, הראש רוצה להדריך אותם, והם רוצים כל הזמן מודרכים מהראש, בסדר? זה בתוך האדם עצמו, וגם אנחנו, גם תמיד אנחנו רוצים להיות מודרכים, אם מישהו גדול מאיתנו, אם אני לומד איזה ספר מסיעת ישרים, אני רוצה איזה רב, אני רוצה מודרך מאיזה מישהו גדול יותר, מאיזה אמת גדולה יותר, וככה, בסדר? אבל מה שקורה כאן, עכשיו אנחנו מדברים על התפתחות של הגאווה, שעכשיו זה כוחות החיים לא רוצים את הדרכת הראש. למה לא? כי הם מרגישים שלמים. זה כבר אדם בינו לבין עצמו, הוא לא רק חברתית, הוא מרגיש שלם יותר מכולם. גם בינו לבין עצמו לא מרגיש שום חיסרון. מה אתה מגיוני שאתה עוד כזה? שום חיסרון, איך יכול להיות? מה החסרונות? כלום, כלום, הכל שלם. טוב, התירוץ הראשון זה דמיון, בסדר. דמיון אפשר להגיד אותו הכל, אבל עדיין, נו מה? איך הגעת לשם? עוד פעם, תחדדי. לא אמרתי איך, אני רק אמרתי את התוצאה, אני רוצה יותר להבין את זה. אמרתי שכוחות החיים שאנחנו מצפים שהם ירצו הדרכה, איך לאבד אותם, לזקק אותם, לאיזה כיוון לקחת אותם, הם פתאום, הם לא רוצים, הם מרגישים שלים מצד עצמם. לא מידות, כוחות חיים. אדם יש לו כישרון כזה, כישרון אחר, כישרון שכלי, כישרון ארגוני, כישרון אומנותי, כל הכישרונות שהוא קיבל, כל מה הדברים שיש לו, זה עוד לא המידות, בסדר? מתנות שקיבלתי, בסדר? אבל הם כאילו לא צריכות הדרכה. אני אגיד, כשאדם עולה בו איזה חשק מסוים, איזה נטייה מסוימת, אז במצב המתוקן יותר הוא עכשיו, זה מצוין, ועכשיו אני מנסה לברר אותה, רגע, היא טובה, היא רעה, מה מטרתה, נכון? זה המצב הבריא. אבל יש מצב שאין את השאלה הזאת, זה כבר ברור שהיא טובה. למה שהיא תהיה רע? אבל אין אותה לאחרים. בסדר, אנחנו שונים, אבל זה לא טוב או רע. בעצם באדם כזה, כל מה שהוא מוצא בתוכו, הוא יצטרך כל הזמן רק להסביר למה זה דבר, לא דבר רע. זה טבע. אולי אפילו זה דבר טוב. אבל נגיד שכולם לא כאלה, הם חשוכים וישנים. או שסתם, מה אתם רוצים? יש כל מיני אנשים שונים, מה זה? זה כל מיני סוגי הסברים שמאפשרים את הגאווה הזאת, את הדמיון הזה, נכון? זה כל מיני סוגי הסברים כאלה ש, 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 שזה אני. אבל רגע, בוא תבדוק. טוב, רע, מה זה השאלות האלה בכלל טוב או רע? מי אמר שיש דבר כזה טוב ורע? מה, זה שכל החיים חשבת שזה דבר רע, זה אומר שאתה צדקת. יאללה, תתחדש, קדימה. בואו נפתח העולם חדש. עד היום חושב שזה רע, אז מה? זה טוב. ומי אמר לי שזה טוב? אני מוצא את זה בתוכי. זה כוח טבעי. טוב, מה אתם אומרים? זה מוזר שאני אומר? מוזר או לא? מה? היא צדקת, נכון? טוב, קודם כל, כל הדיבורים היום הם סימן כזה. מה אנחנו עושים עם זה? בתורה, כל ספרי המוסר, נקרא לזה עוד בהקדמה שלהם, עוד לפני שאתה פותח אותם, יש אמירה כזאת. עוד לפני מה אתה אומרה, אמירה, קיבלת הרבה כוחות יפים ונחמדים, קדימה, יאללה, תתחיל לעבוד, נכון? תשתלם, תתקדם, בכל תחום, נכון? כאילו זה, יש פה איזה הקדמה כזאת, לפעמים אפילו לא כתובה, זה כאילו פשוט. צריכים להגיד לך איזה מה טוב, מה טוב, מה טוב, מה רע? ואיך אתה יכול להגיד לך מה טוב, מה רע? תן לי לראות מה קורה איתי, ואני אגיד לך מה טוב ורע. ואולי זה לך טוב ורע, ואולי זה לי בכלל טוב, אולי זה בדיוק הפוך. נכון? העמדה הזאת שהצגנו היא כאילו חולקת בהנחת יסוד על הכל. מי אמר צריך להתקדם? נכון, אנחנו רוצים להגיד, זה ברור ש... זה התנועה שלך, זה אתה רוצה להתקדם. מי אמר צריך להתקדם? צריך להיות מי שאני. אולי אם אני אתקדם, אני אשנה את הטבע שלי, אשנה את המהות שלי, מה, שאני לא יהיה אני. הסוג ההסברים האלה, הוא קצת יותר מקרב אותנו ל... הוא אולי ככה נותן איזה הסבר לעמדה הזאת. איך אדם יכול להרגיש שכולו שלם? כי אמרנו במצב הזה, אז הראש הוא נטוי גרון, נכון? השכל, האמת, הדרך שאתה נברר, היא לא נמצאת למעלה, היא לא, אני לא מנסה להיות מודרך ממנה, אין כל כך קשר בין האמת לבין הזה, נכון? שרוצה, להפך, נטוי גרון, אתה לוקח את הראש לכיוון למעלה, אתה תחשוב מה שאתה רוצה, ראש יקר, כוחות החיים יחשבו, יעשו מה שהם רוצים, אתה תפלסף כמה שאתה רוצה, אתה יכול להיות, תלמד באקדמיה, תחשוב מה שאתה רוצה, איפה אני חי? כוחות החיים יחיו איך שהם מרגישים, בשיא העוצמה שלהם. אם הייתי הולך עוד צעד אחד, הייתי אומר שזה לא נתק בין הראש לבין הזה, אלא נהיה משהו הפוך. אם במצב הרגיל כוחות החיים רוצים הדרכה מהראש, עכשיו זה נהיה הפוך. הראש הוא נעשה המסביר את כוחות החיים. הוא יכתוב מאמרים, הוא יסביר לכולם למה כוחות החיים, איך שהם מופיעים אצלי, מלידה, בלי להזיז אותם מילימטר, הם הדבר הכי נכון, הכי אמיתי, הכי נאור, הכי שלם. וכל מי שינסה להזיז את זה, אז הוא חשוך. או שאנחנו נפעיל עליו מכבש לחצים כזה או אחר, כדי שחס ושלום ועכשיו מחשבות שאפשר להתקדם, ומחשבות של אמת ושקר וטוב ורע. נכון? אז זה האדם. אז פה אנחנו אומרים מחלת הגאווה, זה יכול לגרום לנבוע אולי מאוד כל מיני דברים, אבל בסוף זה התוצאה. שאלנו כאילו שאלה, איך יכול להיות שאדם ירגיש שלם בהכל? זה מוזר, כאילו, מה שלם בהכל? מה? אין חשוב לזה משהו שצריך לעבוד עליו? לא. אין צריך לעבוד עליו. אז מה אתה עושה בחיים? אני בעיקר רק מבטא את מה שאני מרגיש. אני מוציא לפועל רק מה שאני... לא משנה שום דבר. אני מנסה להכיר מה שיש לי, ואותו אני חי הכי חזק שיש. לשנות איזה מידה, למה לשנות את זה? טבע. כן.
אני
חושב
שאתה
אומר
שאם
אתה
מרגיש
שאתה
לא
שלם
בעצמך, אז
אתה
לא
יכול
להיות
רגע, נגיד הוא לא שם, אז זה לגיטימי. בסדר, אני עוד לא שם, הרבה דברים אני עוד לא שם. אבל אני רוצה להיות שם. יש דברים שלו, זה תהליכים מאוד ארוכים, זה לא... אבל השאלה, האם אתה רוצה להיות שם, ומה אתה עושה בשביל להגיע לשם? זו השאלה המרכזית. ברגע שאתה כבר אומר, תשמע, אני לא רוצה להיות שם, כי זה לא אמת בכלל, אלא האמת זה איפה שאני עכשיו, אז כבר התייאשת מזה משהו יותר גדול. השאלה אם האמת זה מה שאני עכשיו, עכשיו זה האמת, זה הטוב, זה השלמות, או שיש שלמות שתמיד יותר גדולה, ואני כל הזמן בפועל להגיע אליה. זה שבן אדם לא מצליח בכל דבר, זה בסדר, זה בסדר. כשאתה רוצה להצליח, אתה מבין מה? ברגע שהתייאשת לגמרי מזה והתחלת להגדיר רק כפי שאתה וחיבסת את הכל, למה זה הכי שלם, אז זה כבר מצב ממש, מצב אוטם, מצב של אטימות, מצב שכבר ניתוק. אני אומר, זה הפך מכל התורה כולה. עכשיו, המחלוקת פה עם אותו אדם, זה לא מחלוקת אפילו במה הוא האמת, מה... אולי יש כאלה שזה המחלוקת, אני חושב שזה מחלוקת יותר יסודית בהרבה פעמים. זה מחלוקת האם יש איזה אמת. ואז בואו נברר אותה, בסדר? אפשר לטעות באמת, זה בסדר, מחלוקות. גם בתוך התורה יש מחלוקות, בסדר. מחלוקות עם התורה, מחלוקות אחרות, בסדר, בואו נדון. אבל להגיד, שמה, אין איזה... האמת זה רק מה שאני מוצא בתוכי וזה, זה... זה כבר משוחרר גם. אז הראש, אז מה היחס בין הראש לבין כוחות החיים? אז נקרא זה אולי הפוך, האדם הזה צריך לעמוד על הראש, כי הרגליים למעלה והראש אצלו למטה, נכון? הוא מתחיל מכוחות החיים, מה הוא מרגיש, ואחר כך הראש יסביר לכולם, בעיקר יסביר לעצמו. הרבה פעמים שהוא עוד מסביר חזק לכולם, זה כי מאוד מאוד רוצה להסביר לעצמו למה זה הדבר הכי טוב. מזה יוצא מסופק, כי הוא מקבל אישור לאיפה שהוא נמצא. אז דברים האלה יכולים לנבוע מבלבולים. אני לא אומר שכל דבר בא כזה, בא מעשייה מידות הרעות, יכול לנבוע מבלבולים. יכול לנבוע מגאווה, יכול לנבוע מעצלות, יכול לנבוע מתפיסה כזאת בסדר? אבל בפועל זה אדם כזה שאין למה להתקדם, אין יעדים לשינוי, להתקדמות. וכל תחום בדול בין עצמו. בכל דבר. בדברים המאוד חומריים, אז הוא יהיה חייב לזה קדימה, בסדר? אם הוא פותח חנות ולא הולך לו, אז הוא כן ינסה להתקדם בעולם. כמה הוא לא יגיד, שמה זה אני, כי כולם יקפצו לי, נכון? הוא לא יגיד דבר כזה, מה זה אני? לא באים קונים בכלל, נכון? טוב, בסדר, מה שזה, זה המציאות בחייך, אני צריך להתפרנס, אני לא יכול כך, בסדר? אבל הרבה פעמים בעולם הרוח, בעולם הנפש, שמה הוא נהיה הוגה דעות ושמה... הוא כותב ספרים מחדש על מהי הנפש, על מה הטוב של הנפש, על מה הרע, על מה האמת, על מה השקר. ושאין בכלל אמת, וכל אחד במה שהוא מרגיש, וכולם, כל אחד בזה שלו. טוב, באמצע הפסקה, אנחנו נמשיך כמו בפעם הבאה. טוב, שלום לכולם.